טוב, רבותינו, זה מגיע, בעזרת השם, אנחנו כבר, מי ששם לב, עברנו את מחצית הדרך מפורים עד פסח, הדגשנו שהרש"י במסכת תענית, כשהוא אומר, אדם שיש לו דין עם גוי באב, להשתמת ממנו, יברח ממנו, דרי המזלה, אומר שם הרב פפא, ואם יש לו איזשהו דין, למציא נפשי, זאת אומרת, ימצא את נפשו, ימצא את עצמו, יגיע להידיין עם הגוי הזה בחודש אדר. למה? דברי מזלי. יש לו מזל בריא, מזל טוב. למה? אומר רש"י במקום, חודש אדר, אומר שיראו בו ניסים, פורים ופסח. כך כותב רש"י. פורים ופסח הראו בחודש אדר. טוב, אנחנו כולנו יודעים שרש"י נכתב ברוח הקודש, רש"י לא טעה, ורש"י אומר לנו כאן איזשהו מהלך, מהלך גדול, שהזכרנו אותו הרבה פעמים, שאנחנו תמיד נמצאים בתהליך. מט"ו בשבט מגיעים לט"ו באדר, לפורים, ומפורים אנחנו מגיעים לפסח, והשנה אני רוצה להתמקד בתחום שקשור לנו דווקא עכשיו, בשנה הזאת של פסח, ואם אתם רואים בתחילת הדף, אני כתבתי שכבר 14 שנה לא היה לנו ליל הסדר בליל שבת. ליל סדר בליל שבת, נשים לב, הוא קשור לפורים של מוקפים שחל ביום שישי. אותו דבר בדיוק. באותם שנים שחל פורים של מוקפים, שושן פורים, כמו שהיה לנו השנה פורים ביום שישי, גם ליל הסדר יחול בליל שבת. וכאן יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אם אתם רואים כבר, אני כתבתי שאומנם נכון, מתשנ"ח, מלפני 14 שנה, לא היה לנו ליל סדר בליל שבת, אבל בעשור הזה, בשנות העיינים, יש לנו חמש פעמים. חמש פעמים ליל סדר בליל שבת. וכאן אני רוצה להגיע לעבודה. כי אנחנו מתחילים את העבודה. נשים חרוצות כבר בפורים התחילו לנקות את הבית לפסח. נשים עוד יותר מדויקות התחילו בט"ו בשבט. ויש כאלה שכבר מסגירת נרות חנוכה, אחרי שניקו את הבזיחים מהשמן, הן כבר מתחילות לנקות את הבית לפסח. ואם אתם רוצים אני אגיד יותר מזה, אצל החותן שלי שיהיה בריא, מכף ב' בניסן, לא מניחים ספר על השולחן. כשהוא אומר דבר תורה בסעודת שבת, הספר ביד. לא משנה מה משקלו של הספר. למה? כי מכף ב' בניסן, תדעו לכם, עוד מעט יגיע פסח. שלא ידבק שום דבר בספר. וכמובן לא אוכלים, כן, כשהספר פתוח. כי לא מדברים הרי דבר תורה כשיש אוכל בפה. זה ברור הכל. אנחנו כולנו, נמצאים במציאות הזאת, כולנו נמצאים במציאות הזאת של הכנה לפסח. כולנו בדרך מיציאת מצרים לירושלים. רק איזה אנקדוטה אני אומר, בהגדה שאני כתבתי, אז נתתי את המנהג של ליל הסדר, אנחנו כבר קופצים פנימה, תראו איזה יופי. דילגנו על כל ההכנות, כבר בתוך ליל הסדר. שיש את המציאות של היחץ, כשחוצים את המצה, חלקה אנחנו שמים בתוך הקערה חזרה, או בין המצות חזרה, וחלקה אנחנו משאירים לצורך האפיקומן. גם עם כל הסיבות, הנקודה שלנו. ואני לתומי חשבתי שיש לנו מנהג, ספרדים, רוצים חלבים, העיראקים יש משהו דומה, שלוקחים את חלק המצה שמיועד לאפיקומן, מכניסים אותו לתוך שקית ככה יפה, שמים אותו על הכתף ואומרים, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה וינצלו את מצרים. ואז לפי מנהגנו, כולם שואלים את זה ששם על הכתף, מאין באת? והוא אומר, ממצרים. לאן אתה הולך? לירושלים. ואז כולם במקהלה אומרים, שנה הבאה בירושלים הבנויה. וכאן כשהמשפחה היא משפחה ממוצעת, אני יודע, 35-40 איש בליל הסדר, כל אחד ואחד שם על הכתף, ותמיד מה הילדים מחפשים להיות? אחרון. הוא כבר גנב את האפיקומן. בסדר? הוא יהיה אחרון, כי האחרון כבר לוקח, אף אחד לא שם לב איפה זה הגיע. עכשיו, הייתי בטוח שזה מנהג של ספרדים. אצל העיראקים, יותר מזה, כל אחד יוצא לדלת של הבית, ונכנס עם השקית, ואומר, משאר אותם צורות וסמלותם. והייתי בטוח שזה מנהג ככה, שהגיע מהמזרח. פתאום אני רואה, השנה, ובדקתי, ראיתי שכמובן, כל שנה לומדים דברים חדשים, שזה בא גם ממזרח אירופה. בסידור עולת ראייה, כותב הרב ציודה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאביו, הרב זצ"ל, היה לוקח את האפיקומן, שם בתוך מטפחת, ואומר, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. זאת אומרת, זה מנהג שהרב קוק נהג בו. או, אז היה לי חידוש. אז פתחתי גם את המשנה ברורה, ופתאום אני רואה שהמשנה ברורה מביא בשם החיי האדם שיזהרו שאת החתכת מצה הזאת של האפיקומן ישימו בתוך מטפחת שלא כיבסו אותה, אני מקווה שאני לא טועה בהיגוי, בתוך כך מייסטל, משהו כזה. מה זה? המילן. דיטעיתי במילה? יש משהו דומה? לא יודע, משהו כזה, לא גדלתי. בסדר, בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, שיש מנהגים שבעצם אתה חושב שיש איזו קבוצה שעושה, ומתברר שזה דבר כבר בכל הקהילות. אם המשנה ברורה מזכיר את זה בשם חיי האדם, ואם הרב קוק היה עושה את זה, ואצל ספרדים עושים, אז תראו פתאום כשאנחנו מגיעים לליל הסדר, אנחנו מגיעים לאחדות שלמה, גמורה. אבל כדי להגיע לליל הסדר, כמו שאמרנו, ואני חוזר לרש"י במסכת תענית, יש לנו פורים ופסח, זאת אומרת, יש לנו עבודה. והעבודה היא עבודה קשה, והיא עבודה מאומצת. קודם כל, עבודה פיזית. אני אומר תמיד שכשליל הסדר חל בליל שבת, אני מתחיל לפחד. זה כבר, אתם יודעים, פסח בפתח, כולנו במתח, אבל כשזה בליל שבת זה עוד יותר. כי אם חל ליל הסדר במוצאי שבת, זה תענוג. תענוג גדול. ליל סדר מוצאי שבת, מגיעים לליל הסדר, כולנו בשמחה, בטובה, מתוך מנוחה, מתוך עונג שבת, זה באמת חג החירות. אבל כשבא ליל הסדר בליל שבת, לא יודע אם מישהו שם לב, כן, כולם אומרים, אבל יש שבוע שאפשר לטייל, הבנתי. אבל עד השבוע הזה, קודם כל, הלילה המיוחד, יש לנו שבוע של עבודה. אין דקה מנוחה, זה כמו לבוא משבוע שטח, ואחר כך תשאר ער כל הלילה בליל שבת, אחרי שבוע שטח. אני מכיר את החבר'ה, מה... הם אוכלים את המרק דרך האף. איך אמרתי פעם? במקום להיות בני חורים, אנחנו בני נחורים. מתחילים לנחור. על השולחן. אז קודם כל, להוריד את הנושא הזה. זאת אומרת, שיהיה ברור מראש, שגם כשאנחנו עובדים עבודה קשה, לליל הסדר צריכים להגיע בני חורים. ליל הסדר צריכים להגיע במציאות של אדם שמגיע בשמחה לעבודת השם. ואם אני אזכיר ואומר, המקום היחיד שמופיע בהלכה שצריכים להישאר ערים כל הלילה, לכאורה, זה ליל הסדר. לא בשולחן ערוך, לא ברמה, לא מופיע שום מקום שצריכים להישאר ערים כל הלילה. לא בליל שבועות, לא בליל השנה רבה, לא בליל יום ירושלים, גם לא בליל יום העצמאות. לא כתוב בשום מקום בהלכה שצריכים להישאר עם כל הלילה. אבל בליל הסדר, שבעצם זה יום העצמאות הראשון שלנו כעם ישראל, אנחנו מצווים לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד, כותב השולחן ערוך, שתחטפנו שינה. אם מישהו לא חטף אותך, אתה נשאר, אתה מספר ביציאת מצרים. כבר ככה כללית אני אומר לשים לב, וזה דבר שאנחנו אומרים אותו גם כשלומדים ענייני תפילה, הטקסט הוא מסגרת, הטקסט הוא לא הכל. הטקסט של תפילת 18 זו מסגרת, כוללת את כל האפשרויות שאדם צריך בחייו. אבל אם היום בא לי להתפלל על משהו מסוים, או נקרתה לפניי איזשהו עניין, ואני רוצה עכשיו להתפלל, בוודאי שאני מכניס לתוך התפילה, כי זה עבודה אישית. גם כאן סיפור יציאת מצרים, הטקסט הוא בסיס. הוא בסיס לכל גאולה. הוא בסיס לכל תקומה. ולכן גם אדם פרטי, לא רק אדם ציבורי, שהיה לו איזשהו נס של גאולה, זה הזמן. ליל הסדר. ואם שמנו לב, כמו שאמרנו מקודם, שמים את המצה על הכתף וכו', זה אולי גם חלק מהפעלולים שאנחנו צריכים לעשות על מנת שבאמת נתעניין ונשאר ערים ולא נרדם, בפרט אחרי האוכל הטוב שאמא עושה, שאז באמת נרדמים. זאת אומרת, אנחנו מגיעים פה למציאות של עבודה. המציאות הזאת היא עבודה פיזית של הכנה לפני פסח, והמציאות הזאת, כפי שמביא הרב בעולת ראייה, בסדר הסימנים של ליל הסדר, כל זה עבודת השם גדולה וענקית. ואת העבודה הזאת אנחנו צריכים לחוות, לא רק לקרוא לנו את הטקסטים, ובזה אנחנו סיימנו את תפקידנו בכוח, זכינו לספר ביציאת מצרים, או אפילו כמו שמופיע בהלכה, מישהו לא יכול בכלל, כן, מסתם ברורה מביא, לפחות יקראו לה משרתת, יהודיה כמובן, אם היא לא יכולה לשבת כל הזמן, שכשאומרים, כל שלא אמר שלושה דברים אלו, לא יצא ידי חובה, ומה הם? פסח, מצה ומרור. לא, יצאנו ידי חובה. סימן טבעי, אני יכול להגיד, לא, לא זו הכוונה. הכוונה היא שאנחנו יוצאים ממצרים והולכים לירושלים. אנחנו יוצאים משעבוד, מגלות, ומגיעים אל הגאולה השלמה, אל החיבור בין שמיים וארץ שנעשה בירושלים. בעזרת השם שנזכה להגיע ולהקריב קורבן פסח במועדו. אבל במציאות הזאת קודם כל היא עבודה. והרב אומר שכל סדר, ליל הסדר, הסימנים האלו, קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, כל הסימנים שאנחנו אומרים אותם ושרים אותם ומזרים אותם, מגינות שונות וכל, כן, זה להוסיף את כל ההווי הזה שבסופו של דבר יחבר אותנו למציאות של ליל הסדר. הרב אומר, כל סימן וסימן, וראינו את זה בכמה שיעורים השנה במכון, עוד לא גמרנו את הכל, בעזרת השם, שנזכה להשלים, אבל הרב אומר, הכל עבודה. אנחנו מתחילים מקדש, ומסיימים ב... נשים לב, בנרצה. מתחילים בפעולת האדם, ומסיימים בקבלת הבורא את הדברים. ברצון השם. זו כל המסגרת. כל מציאות החיים שלנו היא כזו. שהאדם צריך לקדש את עצמו, האדם צריך לראות איפה הוא נכנס בתוך כל מקום ומקום, בתמונה, בצורה של רצון השם בכל עבודה ובכל מקום ובכל נושא שהוא מתעסק בו, קדש, ובסוף הוא יתפלל שהקדוש ברוך הוא ירצה את מה שהוא עשה. עשינו את רצונו, נרצה כל עבודתך, והרב מפרט כמובן את הכל. כל דבר, קדש, אורחץ, אחר כך כרפס, חוצים, מציאות כפולה, לחם, אבל חוצים אותו, יש דברים שעושים כהכרח, יש דברים שעושים לעונג, אכילה, או דוגמה של הרוחצים, ולוקחים את הכרפס ומטבלים אותו. הרב כותב ככה רעיון, שהוא תמיד נר לרגלנו, רק צריך לראות איפה הוא מופיע במסגרת עבודה שלמה. הרב אומר שמזונו של האדם נותן לו את כוחותיו. המינרלים שיש לאדם הם באים כתוצאה ממזונו, בפרט כרפס, שנותן הרבה מינרלים, מחזק. מכל הכוח של השעבוד, מכל השפיפות קומה של מציאות כל השנה כולה. אבל החומר הזה, הכרפס, האוכל, שיש בו את המינרלים, החומר הזה לא יכול להיספק בגוף אם הוא לא מועבר על ידי נוזלים. לכן לוקחים את הכרפס וטובלים במים. כי אין מים אלא תורה. אם אתה רוצה לקדש את החומר, אחרי שקידשת את היום, הבנת שהכל נעשה בקדושה, עכשיו קח את החומר, תטביל אותו במים ותאכל. כי זו דרך העברת כל מציאות החיים, דרך רצון השם, דרך התורה, דרך המים. ככה אנחנו מחיים את גופנו, כמובן, הגוף הלאומי והחלק הרוחני שבו. הכל נעשה בעבודה. אז זה לא המקום, אבל רק ככה לפתוח את המחשבה, אני אומר, לשים לב שיש לנו פה מהלך שלם של עבודה שלמה שלנו כדי להגיע ממצרים לירושלים. זה היסוד לכל. ולכן, אני רציתי ככה טיפה יותר להתמקד בדברים שהם קשורים דווקא לשנה הזאת, ובעזרת השם, אני אתחיל ממשהו שבעזרת השם הוא ממש קשור לשנה הזו, וזה ההסבר שכתוצאה מכך שיש לנו ליל סדר בליל שבת, אז אנחנו משנים את זמן הקרבת קורבן פסח. וזה אחד הנתונים שמשפיעים עלינו כל השנה כולה. אם אנחנו יודעים, תפילת מנחה היא כנגד קורבן תמיד של בין הארבעים. תפילות כנגד תמידים תקנון. תפילת השחר כנגד תמיד של שחר, תפילת המנחה כנגד תמיד של בין הארבעים, תפילת ערבית כנגד הקרבת אמורים, פדרים, כל שריפות הסיום של העבודה אחר סיום יום העבודה בלילה, כן, כל הלילה. זה תפילת ערבית. מתי מקריבים תמיד של בין הארבעים? בדרך כלל. זמן המנחה. זמן המנחה הוא 9.5 שעות מהיום. הווה אומר שעתיים וחצי לפני סיום היום. זה זמן מנחה. בזמן הזה מקריבים קורבן תמיד של בין הארבעים, ואז גם אפשר להתפלל מנחה. לא יודע, שאלנו את עצמנו, מה פתאום אנחנו מתפללים מנחה בצהריים? מוקדם יותר מ9.5 שעות? 6.5 שעות? 3 שעות קודם? איך יכול להיות? הרי אם תפילות כנגד תמידים תקנו, תפילת מנחה חייבת להיות דווקא מ9.5 שעות והלאה. כמו שכותב הארי, תחבר עם השקיעה, יותר טוב. איך מתפללים בשביל? זה בכלל לא הזמן. זהו, זה בדיוק הגענו עכשיו לנקודה. הנה אנחנו מגיעים לפסח. כל שנה ושנה אנחנו יודעים שקורבן פסח, כיוון שאוכלים אותו בליל הסדר, הקרבתו היא אחר תמיד של בין הארבעים, להבדיל מכל קורבן אחר שנאמר עליה השלם, כל הקורבנות כולם. זאת אומרת, אחרי תמיד של בין הארבעים, אין שום הקרבה בבית המקדש. תמיד של בין הארבעים סוגר את היום. מי שרוצה להקריב איזשהם קורבנות, בין תמיד של שחר לבין תמיד של בין הארבעים. מזריחה ועד 9.5 שעות. זה הזמן שבו כל אחד שרוצה להקריב קורבן, בין נדבה, בין חובה, מה שיש, מקריב. לא מקריבים שום קורבן אחרי תמיד של בין הארבעים. חוץ מקורבן אחד. קורבן הפסח. של קורבן הפסח מקריבים מיד אחרי תמיד של בין הארבעים, כי הוא שייך, כתוב בין הארבעים, ביהודה לתמוד מקריבים אותו, הוא שייך ללילה. לא אוכלים אותו באותו יום. אוכלים את קורבן הפסח משתחשך. התגשנו פעם שאת הפסח, יום הפסח, יום מדלת, אוכלים בחג המצות. אני מדייק בדברי התורה, התורה מחלקת, בין פסח לבין חג המצות. חג המצות 7 ימים, פסח זה יום י"ד בין הארבעים. בתורה זה כך, אנחנו כבר אצלנו הכל חג הפסח. הכל ביחד. בכל מקרה, אנחנו מקריבים קורבן הפסח לאחר 9.5 שעות. ואז, ברגע שגומרים לשחוט אותו ולנקות מה שצריך, אנחנו צריכים להכין את קורבן הפסח, להכשיר אותו לאכילה. איך מכשירים קורבן פסח לאכילה? על ידי צליה. קוראים לזה בעברית מנגל. כן? זה דרך אכילת קורבן פסח, לא שום דבר אחר. בישרה אגומרי. בשר עם על גחלים. גומרי זה גחלים. אין דרך אחרת. ואז, בדרך כלל, אנחנו מקריבים קורבן הפסח, וצולים אותו בזמן שיושבים לספר ביציאת מצרים, כי קורבן פסח היה נאכל על הסבה, בסוף הסעודה. כאכילה של תענוג, לא כאכילה הכרחית של רעב, כי אנחנו בני חורים, שאוכלים לתענוג, לא אוכלים כי רעבים. רוצים לכיף. הסברנו כבר שזה חלק מהעבודה. צריך ללמוד טוב, אבל זה לא נושא עכשיו. זה אחד היסודות שהרב מביא בעולת ראייה. זאת אומרת, בזמן שאנחנו יושבים לספר ביציאת מצרים, מה אנחנו מריחים? מנגל, כבש. זה הסדר של ליל הסדר. אבל מה קורה כשליל הסדר חל בשבת? האם יש אפשרות לצלות את הפסח בליל הסדר? אי אפשר. בישול בשבת, צליה בשבת אסורה. אז מה היו עושים על מנת שנוכל לגמור ולצלות את קורבן הפסח לפני כניסת שבת? היו מקדימים את הקרבת תמיד של בין הארבעים. במקום להקריב בתשע וחצי שעות, היו מקריבים, על סמך הפסוק, כי נדתו צללי ערב, ברגע שהצל מתחיל לנטות, ואומר, גמרנו, עברנו קצת את חצי היום, אז זה כבר נקרא ערב, אז מנחת ערב. אפשר כבר להקריב את קורבן תמיד של בין הארבעים. ולשים לב, זה דבר לכל השנים. זה שפעם בכמה שנים, איך אמרנו, 14 שנה לא היה, בעשור הזה 5 פעמים, יש לנו ליל הסדר בליל שבת, זה בעצם מה שגורם לנו להיתר להתפלל מנחה בחצות וחצי. בצהריים, מה שנקרא מנחה גדולה. כי יש מציאות פעם בכמה שנים, שתמיד של בין הארבעים מקריבים בשש וחצי שעות. מתי זה קורה אמרנו? בליל הסדר שחל בליל שבת, יום שישי. ואז מקריבים את קורבן הפסח משש וחצי שעות, 3 שעות הקרבה, 3 שעות סיום צליה וכל מה שקשור לזה, ונכנסים לליל הסדר. אז עכשיו אנחנו מבינים רק איך יכול להיות שאנחנו מתפללים כל פעם בצהריים. לכאורה זה דבר שלא צריך להיות, כי תמיד שבין הארבעים מוקרב בתשע וחצי שעות. אז הנה, השנה הגענו להכרה והבנה נוספת, כן, בכל הדברים שאנחנו עושים במשך כל השנים כולם. וזה היסוד, זה הבסיס, השנה, ליל הסדר שחל בליל שבת. דבר נוסף, אני אומר שצריך לשים לב, בואו נראה בתוך הדפים, אני אקריא מבפנים. כשחל יום טוב ראשון של פסח בשבת, אנו נזקקים להלכות שאינה מעשיות בכל שנה, לפיכך נחזור ונבהר. דבר ראשון, בדרך כלל, אלא אם כן בן אדם הוא איסטניס, אנחנו אומרים שלא מתענים ביום שישי. כן, יש כאלה שהם לא מסוגלים, הם יאכלו משהו ביום שישי בבוקר, אז הם לא יאכלו לאכול סעודת שבת בתיאבון. וכשאני רואה, אין פה בעיה כזאת. בסדר? אין דבר כזה. אבל, לכן, חוץ מהם, כל האנשים האחרים לא מתענים ביום שישי. מה קורה השנה? תענית בכורות מתי תהיה? ביום שישי. רק ככה אני אומר, יש לי חבר שאבא שלו מאוד כעס עליו. הוא בא ממרוקו, ואבא שלו, עד שהוא היה בר מצווה, כיוון שהוא בן בכור, אבא שלו התענה בשבילו. המנהג של מרוקאים. כצל מרוקאים המנהג הוא שמתענים בתענית בכורות. ופתאום הוא נהיה בר מצווה, הוא כמובן למד כנראה בבית ספר ממלכתי דתי, ואחר כך עוד בא ללמוד בישיבה תיכונית או ישיבה, ואבא שלו אומר לו, אני לא מבין. עד שהיית בר מצווה, אני התעניתי בשבילך, עכשיו אתה הולך לאיזה סיום מסכת. מה זה? מה אנחנו נאמר? מה, אתה מתענה? הולכים לסיום מסכת. בסדר, אז קודם כל, לשים לב. מי שבאמת מרגיש את עצמו בכור, באמת מרגיש את עצמו שהוא נפדע, ויש לו פריבילגיות יותר גדולות מכל אחד אחר, שיתענה. זה קשה להתענות ולהגיע לליל הסדר, שעון קיץ בפרט, לא שהוא לא יוכל לאכול, אלא שכבר לא יוכל להגיע לליל הסדר, אחרי כל העריכות הזאת בתענית. טוב, אז שיעשה סיום השכל. אפשר. האמת היא, הבסיס הראשוני הוא שאדם שהגיע לסיום מסכת בערב פסח, אז הוא יכול לעשות סעודה. מה נפח לנו היום? שכולם מכוונים לעשות סיום מסכת. טוב, היה לפני שנתיים מקרה הרבה יותר פשוט. ברית. ברית מילה בערב פסח. ככה גמרו תפילת שחרית, מיד אחר כך ברית מילה, ועשו סעודה. זה באמת. כן, זאת השם. כן, זה דבר טוב, את ככה כי השוויגר לא תיתן לך מי איזה קטרינג יבוא, פסח, אתה חושב שזה כל כך כאן, בסדר? לא פשוט, כולם חכמים. ברור העניין? זאת אומרת, יש אפשרויות כאלה, אז זה מה שאנחנו עושים היום. אני כתבתי, הבכורות מתענים בערב פסח כבכל שנה, אף על פי שחל בערב שבת, ונהגו לפתור עצמם בסעודת סיום מסכת ובלבד, וזה חשוב כל שנה. גם השנה, כן, שיבינו את הלימוד וישמחו בשמחת הסיום. לא בשמחת פטירה מטענית, אלא בשמחה של סיום מסכת. אדם שמח, מה זה? סיום מסכת. אבל הם באים, כן, כן, מה הוא אמר? מה הוא אמר? עוד לא כשאה, יש לאכול, קדימה. לא, צריך להבין מה קורה פה. המינימום של מינימום. המקסימום זה להתענות, והפחות זה לעשות סיום מסכת. אז כל מי שהוא בכור, צריך לדעת. טוב, אם נשים בכורות מתענות או לא, המנהג הוא שלא. אבל יש כאלה שמקפידות גם לבוא ככה לאיזשהו סיום מסכת, לא נהגו. לא נהגו שנשים שהן בנות בכורות מתענות. אז לא להחמיר במקום שלא צריך. בכל מקרה. ביעור חמץ כרגיל, אנחנו צריכים לבאר את החמץ, כן, כמובן, כמו שמופיע בלוחות, כל שנה ועניינה, כמובן שהכל תלוי, כמו כל דבר בחיים שלנו, החיים היהודיים שלנו, תלוי בזריחה ושקיעה, בעלות השחר וצאת הכוכבים, וכמובן שאחר כך צריכים לבטל את כל החמץ, כמו כל שנה, אין לנו פה שום שינוי, הכל בסדר. הנושא הזה של ההכנות לחג. לשים לב שכל שנה אנחנו רגילים שזה יום טוב. ואם זה יום טוב, צורך אוכל נפש מותר. השנה אנחנו באים לשבת. יש הרבה דברים, כלומר שני דברים שהם עקרוניים לפחות, שאי אפשר לעשות אותם ביום, בשבת. כמו למשל, מי מלח. לעשות מי מלח זה עובדין דחול. כאילו הוא מכין לעשות כבושים חמוצים. אז לעשות מי מלח אי אפשר בשבת. מתי צריך לעשות את הכל? כללית אני ממליץ, תמיד, ביום טוב גם, להכין לפני יום טוב, כי מצווה לשמוח ביום טוב. היה כולה בעבודה. אמרתי פעם, תראו, פה יש בדף השלישי, אם אני לא טועה. כן? בדף השלישי יש את הנושא של השמחה. יש חובה לשמוח בחג. מצווה לשמוח, כותב הרמב״ם. כך נפסק להלכה. כל אחד במה שראו לו. אז באמת פעם הסבתות, רק דרך אגב אמרנו את זה, הייתה קמה סבתא בארבע בבוקר, ישר היא שמה את הסינה, נכנסת למטבח, יום טוב, נכנסת למטבח ומתחילה, העבירה אש, ומתחילה לתגן, לבשל, לאפות, קדימה, עבודה, עבודה. ובאים מוותיקים, תעשו קידוש, יאללה, תאכלו, 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 מכירים את הסבתות האלה? או שכבר גם סבתות כאלה הן. אולי סבתא רבא של סבתא רבא. בקיצור, בתשע בערב אחרי ההבדלה, גומרים את יום טוב, הסבתא הזאת נופלת שדודה. איזה תענוג היה לי כל החג. נתתי להם לאכול, נתתי להם לשתות. ישבתי במטבח לאכול, לא ישבתי אפילו בשולחן. איזה תענוג היה. תביאו לי אותה היום, בסדר, בואו נראה. זאת אומרת, המציאות משתנה. וכיוון שהמציאות משתנה, ההלכה קבועה, ההלכה נמצאת. וההלכה היא שצריכים לשמוח. וכל אחד שתחליט איך היא שמחה. אז אני ממליץ, לפחות כפי שאני רואה את הדברים, מקווה שאני לא טועה במה שקורה בשטח, כן, אני ממליץ שהכל כבר יהיה מוכן מיום שישי. או שנה זה שבת, אין ברירה, אבל כל יום טוב. כל יום טוב, שהכל יהיה מוכן כבר מערב יום טוב. מסודר. מקסימום לחמם ולהוציא. לא שזה אסור. אלא שיש מצוות שמחה. ואם יש מצוות שמחה, אז צריכים לשמוח. ומי שרק נכנסת למטבח, נהיים לה עיגולים שחורים. מה, אני עכשיו עוד פעם במטבח, עוד פעם לעבוד, מה, אני רוצה לשבת עם כולם. בסדר, אנחנו מכירים מה קורה. אז בסופו של דבר צריך לראות שהמציאות היא כזאת. אבל לעניין ההלכה, ליל הסדר שחל בליל שבת, גם את החרוסת, שיש אם זה שאלה, אם זה מגבל, תלוי איך עושים את החרוסת, וגם את מי המלח חייבים להכין כבר לפני שבת. טוב, אם מישהו נתקע ואין לו במה, אם הוא עושה מי מלח טיפה כזה שתואמים טיפה ואין בזה כמות, יש אפשרות לעשות. אם נתקלנו, יש אפשרות לטפל את המעצור. אפשר לעשות טיפה, כך קצת. בתוך כוס, משהו מינימלי, יש אפשרות. אבל סתם ככה לא עושים. בסדר, זה אחד הדברים שחשוב לדעת אותם. הדלקת נרות. יש הרבה נשים שביום טוב מדליקות נרות מאוחר. יש בעיה בזה? אין בעיה. מדוע? אפשר להעביר, מה יש לאש? יש כאלה אפילו שכשהבעל חוזר מבית הכנסת מדליקות נרות. השנה שיום טוב חל בשבת, כמובן, הדלקת נרות, כמו שכתוב בלוח, לא אחריכם. בהרבה מקומות בארץ ישראל, 20 דקות לפני השקיעה, יש מקומות חצי שעה, ירושלים כולה קודש, אז כבר ככה מכניסים את היום, את השבת, 40 דקות לפני השקיעה. וברוך השם, כולנו רוצים להיות כמה שיותר בקדושה. מקבלים שבת כמה שיותר מוקדם. לא לפני פלג המנחה, זה אסור. ואם פה אולי אני אזכיר, שעכשיו כבר מתחילים מניינים, מנייני קיץ, של ליל שבת, שעון קיץ, זה, כמו שאני רגיל לומר, זה מניין אנטי-נשי. המניינים המוקדמים האלה. נשים לא יכולות לבוא למניין הזה. מדוע? כי מתפעלים מנחה לפני פלג המנחה, בפלג המנחה, קבלת שבת וערבית. מתי אישה יכולה להדליק נרות מוקדם ביותר ביום שישי? פלג המנחה. זאת אומרת, היא לא יכולה לבוא למניין הזה. כשהיא גומרת להדליק נרות, הם כבר באמצע, כן? הם מתחיל קבלת שבת. כי אי אפשר להדליק נרות לפני פלג המנחה, ומתחיל קבלת שבת בפלג המנחה. טוב, אז יכול להיות שבאמת, אולי יש כאלה שחושבים שנשים יישארו בבית בליל שבת, לא צריכות לבוא לבית הכנסת, לא יודע, אבל לשים לב שמתפעלים במניין מוקדם, אישה לא יכולה להגיע כי היא צריכה להדליק נרות בבית באותו זמן שהם גמרו מנחה והם כבר מתחילים קבלת שבת, כי לפני כן הלכה אומרת שרגה בתיהרה מי הני, בעברית שלנו נר בצהריים את מי הוא מהנה, ורק בפלג המנחה אפשר לקבל שבת, זה הזמן המוקדם ביותר.
להחשיך את הבית.
איך? להחשיך
את הבית.
למה?
אני נהנה מזה.
מי עושה דברים כאלה? טוב, בסדר. בכל מקרה, הדלקת נרות, מדליקים לפי הלוח, כמו שאמרנו בירושלים, 40 דקות, ומברכים שתי ברכות. ברכה אחת שהיא כוללת גם שבת וגם יום טוב, להדליק נר של שבת ויום טוב, והברכה האחרת היא ברכת שהחיינו. אנחנו נוהגים שאנשים מברכות ביום טוב שהחיינו בהדלקת נרות. לשים לב לדבר אחד. שאנחנו מדברים על היום טוב הראשון של פסח. זה לא דבר לסוכות, שיום טוב האחרון בסוכות, שמיני עצרת, זה רגל בפני עצמו. ביום השביעי של פסח, שגם הוא יום טוב, אני פה כבר מכניס את זה, זה חלק מפסח, חלק מחג המצות, שבעה ימים, אין בו שהחיינו. נכון? יש בו להדליק נר של יום טוב. והשנה, אני ככה מדגיש את הדברים, אנחנו מגיעים עם ליל הסדר בליל שבת, אז יום טוב שני של פסח הוא ביום שישי. ומכאן לאן אנחנו נגררים? צירוף של יום טוב ושבת, וממילא גם עירוב תבשילין, חוץ לארץ הם רגילים לזה, אנחנו כמעט ולא קיים אצלנו, הדבר הזה. צריכים להכין את כל הדברים יום חמישי, כן? ועירוב תבשילין על מנת, עוד מעט נפרט אותו, על מנת שנוכל להכין צורכי שבת ביום טוב, כדי שנוכל להגיע לשבת שאחרי הפסח, ומה עוד אנחנו הגענו, ופה כבר אני נכנס לדברים יותר רציניים, מה קורה בליל שבת של מוצאי פסח, שבעצם כבר זה יום חול. אפשר לאכול לחם במוצאי פסח שזה ליל שבת? או, שאלה ראשונה, מאיפה יהיה? אתה צודק. מאיפה יהיה לכם? מאיפה יש לכם? אין לכם. בואו נגיד בשקט. מישהו השאיר במחירת חמץ כמה בקבוקי ויסקי. או בירה. בסדר? בירה הולך? יפה. אני לא זה ולא זה, אבל בסדר. הוא השאיר כמה בקבוקי בירה במחירת חמץ. הוא קיבל בפורים 3-4 ארגזים, זה הפסד מרובה, הוא מחר, כי התגשנו כמה פעמים שמחירת חמץ היא דווקא שיש הפסד מרובה, מה שלא צריך לשרוף. ובסופו של דבר, הוא מגיע לליל שבת בסיום הפסח, ויש שם בארון יש בארון בירה. אפשר בליל שבת, בעונג שבת, לשבת עם בקבוק בירה? מה הבעיה? אכפת לי. בואו נשאל שאלה נוספת. האם אשכנזי שלא אוכל קטניות בפסח, יכול בליל שבת לאכול קטניות? לפתוח שולחן פיצוחים? מה? שימו לב, זה שני דברים נפרדים. פה דיברתי על חמץ ממש, ופה דיברתי על מנהג, לא ספק, מנהג. אין פה ספק. מישהו הכשיר את זה לפסח. המנהג אומר שלא. ואף אחד שלא ישנה את המנהגים שלו. כל אחד שישאר במנהגים הקיימים, מאבותיו. אני לא רוצה שאף אחד ישנה את מנהגים. אני אגיד לכם סוד. הוא מקודם דיבר על ברית בערב פסח. לנו הייתה ברית בשבת איסור חג פסח. בסדר? אחד הבנים נולד בפסח עצמו, ביום, בצהריים, בעצם היום, כמו יציאת מצרים. נולד, והיה ברית בשבת, איסרו חג פסח. עכשיו, יפה מאוד, זה יכול להיות טוב. אתה צריך לארח את כולם יומיים, יום חמישי, מה אתה מביא לאכול, מה אתה מביא... בסדר, בלגן.
אמרת כבר שזה
לא איתך. אחרי אני אומר, יש דברים כאלה שהם... הם טובים, הם כיף, אבל לחפש אותם אצל מישהו אחר, לא אצלי. ברור. זאת אומרת, האם אפשר להגיש באותה שבת לאנשים... בליל שבת למשל, אפשר להגיש להם ארבס בשול עם זוכר? אפשר או אי אפשר?
אפשר.
אפשר. למה? אין איסור להחזיק קטניות בבית. גם לאשכנזים, שנוהגים באיסור קטניות. המרוקאים שנוהגים באיסור קטניות. כן, חצי אשכנזים. זה ברור. אין איסור בהחזקה בבית. יש מנהג שלא לאכול. אני שאלתי בזמנו את... ראש הישיבה, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, לגבי זה שאם המשפחה האשכנזים באים אלינו הביתה ואנחנו מבשלים קטניות בפסח. זאת אומרת, גרם מפורש, אין דבר כזה שמנהג אוסר כלים. היום כבר אנחנו רואים איזה הקפדות של אנשים. אם תינוק צריך לאכול דייסה עם אורז שייחדו לו כלים. אני קורא לזה צדיק גמור. בסדר? יש כל מיני צדיקים. טוב, איך אמר לי מישהו? בפסח, פסח כולו החמרות, כולו הקפדות. זה, אני אספר בשם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אמרנו פעם שהוא בא אליו תלמיד לבקר. יש ביקור, מצווה לבקר את רבו ברגל. אפשר לבוא, מקבלים ברכה, כמו עלייה לרגל. באים לבית הרב. מה מחלקים בפסח כשבאים אנשים? מצנבים, יין ותמרים. מה אפשר כבר לחלק? טוב, הגיע אליו איזה תלמיד, והיה שם קערה עם תפוזים, ואני יודע מה. אז התלמיד שואל את הרב אליהו, רוצה לאכול תפוז? כן, כן, תאכל תפוז. הרב מרשה לי להוציא את הסכין מהכיס. הבנתם את המשמעות? הרב אליהו אומר, אני שמחתי. אני לא הייתי שמח. הרב אליהו שמח. למה? פסח כולו הקפדות. בסדר, מה אני אגיד? בסדר. ככה הרב סיפר. ואני לא יודע. אבל איך אומרים צדיקים, גדולים, אומרים, מה אנחנו נגיד? אין לנו מה להגיד אחרי זה. אבל בכל זאת אני אומר, לשים לב שיש הרבה. מצד שני, כשהייתנו שאלה אצל הרב אליהו על מישהי שהייתה צריכה להגיע לבית של ההורים, ובבית של ההורים שלה כמובן, אתם יודעים, חג האביב, ליל הסדר זה חג האביב, זה טבע, שמים כל מיני שיבולים על השולחן, יש גם ברוך השם, לחם עינן, זה טבעי, זה הכל טבע. על השולחן בליל הסדר יש גם לחם עינן, והיא בטעות, היא לא ידעה מה זה פסח, היא חוזרת בתשובה. ולא יודע מה זה פסח, רק כשהתחלתי ללמד שיעורים אחרי פורים, הבינה מה זה פסח, היא תפסה את הראש, היא סחרחורת. אמרתי שאני אבוא, איך בכלל אפשר להיכנס לבית כזה? בפסח. והרב אליהו חייב אותה להיות בבית, כי היא אמרה שהיא תבוא. הוא אמר לה, מוצא שפתיך תשמור ועשית. עשית, זה אותו הרב אליהו. זה כולל ככה, יש מציאות כזאת, מציאות אחרת. תמיד צריכים להסתדר במציאות הקיימת, במסגרת כמובן ההלכה. הוא לא התיר לה שום דבר שאסור לפי ההלכה. אבל אם אמרת שאת באה, את באה. המשפחה? אמרנו שבאים, באים. טוב, בכל מקרה לענייננו, מצד עיקר הדין, לכאורה, לכאורה, אני אומר, יש דעות שיאמרו, אין בעיה, אפשר לפתוח את הארון של החמץ ולהוציא בירה במוצאי פסח שזה ליל שבת. מה קניינים? אפילו אם לא היה קניין. יש מי שאומר ככה, אני אומר את זה מהסתייגות. יש מי שאומר ככה, אפילו אם לא היה קניין. אז לקחתי לו, מה קרה? התרגום ברור מה שאני אומר? אז גזלתי את הגוי, מה קרה? מה? דרכי שלום? אין, הוא יודע בכלל, הוא לא ידע גם. הרב בן ישחי כותב שגזל גוי יותר חמור מגזל יהודי. נשים לבחינה רוחנית, פנימית. יהודי, אם לקחת לו משהו, יום אחד תתחרט, תבוא אליו, תגיד לו, תשמע, אני מתחרט, לקחתי לך, עשיתי טעות, תסלח לי, הנה, קח חזרה, תמחל, השיב את הגזלה אשר גזל, תמחל לך, אחיך, לא? אחיך. תמחל לך. אגב, בסדר, בן אדם נכשל, עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. מה, אני לא רוצה לחזור בתשובה? שגם הוא יחזור בתשובה. אבל גוי, תמחל לך? אומר הרב בן ישחי, גזל גוי יותר חמור, שכבר למעלה בעולם העליון, שרו של אותו גוי מקטרג על עם ישראל. מה זה גזל גוי? יש כבר בעיה רוחנית עכשיו. אז אתם שמים לב להבדל שתהיה בפסיקה. האם מותר לפתוח את הארון או אסור לפתוח את הארון? ויש פוסקים שאומרים שכן, ויש פוסקים שאומרים שלא. מה אנחנו רוצים? משיח, גאולה, אנחנו צריכים כתרוגים בשמיים. בואו, תשחררו מזה, בואו נשאר עם הקשר לפסח. אבל קטניות, אבל קטניות, אין בעיה. בן אדם שרוצה להוציא קופסת שימורים, אם נשאר לו, כן? השאיר קופסת שימורים של חומוס, גרגרי חומוס בליל שבת, או אפונה, שועית, לא יודע מה, בליל שבת לאכול. או גרעינים שהם קטניות, בליל שבת הוא יכול, אין בעיה. כי זה לא חמץ, זה לא מכירת חמץ. זה לא נמכר עם החמץ, אפשר. בסדר, לשים לב לדבר הזה, כן. לא, לא, מכירת חמץ אמרנו כמה פעמים, לא סתם מוכרים חמץ. כל התקנה הזאת של מכירת חמץ, בניגוד למה שהתורה אומרת, תשביתו מצוות כילוי, ביאור החמץ, כל התקנה הזאת, בגלל שחכמים אמרו, יש אנשים שיש להם הפסד מרובה. בהפסד המרובה הזה, אדם בעול על ממונו. דוגמה אני אתן לך, למשל. אם אנחנו נו מבקשים מאוסם לשרוף את כל החמץ, מה אתה אומר? מצוות, כן, צריך, תשביתו. תשביתו שעור. מה היה קורה? לא קורה דבר כזה. בעל מקולת. איזה מישהו נשאר לו, לא יודע. לא תכנן נכון, לא יודע מה קרה, הביא לו עודפי ייצור. ובן אדם בבית יש לו פתאום 50 קילו מקרוני. זה הפסד מרובה 50 קילו מקרוני? כמה עולה קילו? 10 שקלים, לא, חבילה. 10 שקלים, 50 כפול 10, כמה זה? 500 שקל זה הפסד מרובה?
כן.
יפה מאוד. אמרתי פעם שיש ביורה דעה, האם כבד עוף זה הפסד מרובה? מצד אחד. מצד שני כתוב שעגל זה הפסד מרובה. כמה עולה כבד עוף? אחד. לקילו 30, כן. כמה עולה אחד? שקל וחצי. הפסד מרובה. עגל כמה עולה? אלפי שקלים. הפסד? אז תחליטו. שואל השם, תחליטו. מה זה הפסד מרובה? מה התשובה? מקום, זמן, אדם. תלוי במקום, תלוי בזמן, תלוי באדם. יש בן אדם שעל הרצאה אחת מרוויח 60,000 דולר. אז שלא, ארגז שיבס, שיש בבית, זה לא הפסד מרובה. אבל אדם מן השורה, בקבוק אחד כבר, 200 שקל, בטח שזה הפסד מרובה. ומישהו גם 50 שקל בשבילו זה הפסד מרובה. או דוגמה שאני נתן, מי שקונה כל יום פחית או שתיים קולה, הוא יכול להגיד לי ש100 שקל זה הפסד מרובה? מה פתאום? אל תקנה קולה. סתם מזבוז. זאת אומרת, הוא מבזבז בחודש, לא יודע כמה. מה? על תענוגות. זה לא הפסד מרובה. לכן אומר, גם בנושא הזה של מכירת או שריפת חמץ, הרגש פה לא צריך לעבוד. צריך לעבוד רצון השם. איך התחלנו את השיעור? כל העבודה שלנו זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו כל השנה לא לזרוק פור מהבית. בית שזורקים בו לחם, אין בו ברכה. הגמרא בברכות אומרת. לא זורקים לחם, יש לנו שרשרת מזון. מה עושים עם הלחם שנשאר משבת? עושים טוסטים, עושים לחם מטוגן, עושים... כן לציפור. בסדר, יודעים את זה, לא? עושים חברים, כן, יפה, מכירים את זה, אתם רואים? ואחר כך עושים קרוטונים, ואחר כך עושים... יש כאן עושים מוגעת לחם. בקיצור, לחם לא זורקים. זה לא עניין של קמצנות, זה עניין של ברכה. הגמרא כך אומרת. ופתאום אומרים לך, תשמע, תשרוף. מה תשרוף? כל השנה הרגילו אותנו, אבל לא אבוא אם אתה זורק. אני מסתכל על זה אחרת. כל השנה הרגילו אותנו לעשות רצון השם שאומר שאסור להשחית אוכל, כי אם קיבלת אוכל, תגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שקיבלתי, ומה שיש לי, אני אשמור עליו, כי מי שמקבל מתנה ולא שומר, אז לא נותנים לו. זה הברכה. ופה אנחנו עושים רצון השם, שהוא אמר שעכשיו כן, תשמיד, תשרוף. אז אני לא אחפש לקנות את החמץ של כל השכונה ולשרוף, אבל שנשאר לו כמה דברים קטנים, שזה לא הפסד מרובה, תשרוף. ואם זה הפסד מרובה, אז יש אפשרות למכור. ויש לנו פטנט במכון מאיר, מה הפטנט? יפה. נותנים את זה לחדר אחד גדול, אוספים כמויות של חמץ, כמובן הכל באריזות סגורות, וזה כבר נקרא הפסד מרובה, ואחרי הפסח מחלקים לאנשים שנזקקים. זה הרבה יותר הגיוני, אם באמת יש מקום שהפסד מרובה. טוב, בכל מקרה לענייננו, מה שאנחנו רואים, יש לנו את העניין הזה של כניסת החג, יש לנו גם את הסיום של החג, שהוא גם דורש התייחסות מיוחדת, ובליל הסדר, כתבתי בבית, אומרים שלום עליכם, כבכל שבת, חלק מקהילות אשכנז נהגו שלא לומר שלום עליכם, כן, בליל הסדר. כי כבר היום הזה משומר, כולו כמו שצריך, המלאכים פה כבר, יש לנו את הקדוש ברוך הוא בזכותו ועצמו, לא צריך יותר מזה. המצות בקערה, לשים לב, או בסמוך לה, אנחנו בדרך כלל שמים שלוש מצות. אחת הסיבות, יש בזה מחלוקת, הרמב"ם מביא אחרת, אחת הסיבות היא שאנחנו צריכים לחם משנה. כשצריכים לחם משנה, אז אם אנחנו חוצים את המצה בתחילת הסדר ביחץ, יש לנו לחם משנה לברך עליו? יפה. השאלה היא באמת, האם ביום טוב צריך לחם משנה? לפי שיטת הגר"א לא צריך. או, כמו שמופיע במקומות אחרים, לחם עוני, בכוונה לחם עני. לפי שיטת הגר"א לא שמים שלוש מצות בקערה בליל הסדר, בשנים רגילות. שמים רק שתיים. ואחת חוצים, וכשמברכים, המוציא לחם מן הארץ על אכילת מצה, אנחנו לוקחים אחת שלמה ואחת חצויה. כי איפה החצי השני? האפיקומן. מוצנע לאפיקומן. בליל הסדר השנה, כיוון שזה שבת, ובשבת כן צריכים לחם משנה בחובה, כן? ישימו גם לפי שיטה זו שלוש מצות. אני לא יודע כמה אנשים עדיין נוהגים בשיטת הגר"א. אבל שיטת הגר"א זה קבוצת אוכלוסייה מצומצמת ומגובשת שנוהגים כשיטת הגר"א, לא הרבה כאלה יש. רוב האשכנזים, גם אשכנז וגם ספרד, והספרדים תמיד שמים שלוש קערות, שלוש מצות, בתוך הקערה או בסמוך לה על פי הארי. אבל שיטת הגר"א של שתיים, השנה יצטרכו גם שלוש, ובעזרת השם, כן, אנחנו עושים את ליל הסדר כהלכתו, וכמו שאמרנו, בשביעי של פסח, צריכים את כל ההכנות הדרושות ליום טוב ושבת ביחד. וכל עירוב תבשילים, כמו שמפורט בדף, ואפשר לקחת אותו. דבר נוסף שיש לנו השנה, וכמובן אני רואה שכבר לא הספקנו לדבר על העניין הזה. יש לנו פעמיים, במוצאי שביעית ובשנה רביעית, יש עניין של ביאור מעשרות. בערב פסח מבארים מעשרות, ובשביעי של פסח אומרים וידוי מעשרות. מה זה ביאור מעשרות? כל מי שיש לו איזשהו מעשר שהוא לא עשה איתו כלום, או מי שאיסר במשך 3 שנים האחרונות ויש לו מטבע פרוטה חמורה, כן, של מעשרות, מעשר שני, ונשאר אצלו, חייב לבאר את זה בשנה הרביעית ובשנה שמינית, מוצאי שביעית. זה אומר שאני לוקח מטבעות, אסור הרי להשחית אותם, זה חוק המדינה שאסור להשחית, לוקחים את המטבעות האלה, פודים אותם על, למשל, סוכר, יש סדר הפדיון, יש לכם את זה פה בדף, ולאחר מכן את הסוכר הזה משמידים, כיור, כל מקום אחר, ומבערים אותו מן הבית, ואז יש וידוי מעשרות. את הביאור עושים בערב פסח, ואת הוידוי עושים ביום שביעי של פסח, מופיע בסידורים, חלק מהסידורים, אפשר לומר, מופיע עניין הזה שוידוי מעשרות, ואצלכם בדף העניין הזה מופיע, ובעזרת השם, כמו שאמרנו, יש לנו כמה דברים, ליל סדר חל בליל שבת, אז הבנו מה זה מנחה, כל ההכנות מליל שבת, שום דבר לא בשבת, חמץ במוצאי החג, צריכים לדעת שאנחנו לא פותחים את הארונות עד מוצאי שבת, כן, זה הסיכום שלנו, הארונות נשארים סגורים עד מוצאי שבת, מי שרוצה לאכול קטניות, כיוון שזה לא חמץ, אז אפשר בשבת הזאת לאכול קטניות, והנושא של ביעור ווידוי מעשרות, שנזכה בעזרת השם להקריב קורבן פסח, להביא מעשרות אל בית השם, ואז תהיה הגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. חג שמח.